שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף נ"ד מסכת בבא בתרא באתר sinai.org.il, דף יומי של 10 דקות. אנחנו באמצע הנושא של איזה חזקה צריך בשביל לקנות קרקע. שוב נזכיר, זה לא החזקה עליה דיברנו כל הפרק, חזקת ג' שנים, שהיא נועדה להוכיח שהשדה שלי, אלא חזקה כמעשה קניין, שזה קונה קרקע. ואמרנו שצריך לעשות משהו שמראה על בעלות בשדה, משהו שעושה תיקון לשדה. ובדף הקודם הבאנו כל מיני דוגמאות לדברים קטנים שהם נחשבים כחזקה. עכשיו נראה משהו שהוא דווקא לא נחשב כחזקה. אנחנו בשורה האחרונה בנון ג' עמוד ב', רב ירמיה בירה אומר בשם רב יהודה, שאומנם אם אתה תזרע זריעה רגילה בשדה, זה ודאי עושה חזקה. אבל אם אדם פשוט זרק לפת לתוך נקע שממילא היה בשדה, ומעבר לזה הוא לא עשה כלום, הוא לא כיסה את האפר, הוא לא השקע, פשוט זרק פנימה, אפילו שאחר כך הלפת הזה באמת נקלט באדמה וצמח, כיוון שכשהוא זרק הוא בעצם לא עשה שום דבר לגוף השדה, אז אין חזקה, ומה שאחרי זה גדל, זה כבר גדל מעצמו. וזה לא נחשב שהוא עשה חזקה. אז זה נושא ראשון. נושא הבא זה שמואל, שורה רביעית בעמוד א'. שמואל אומר שבשביל לעשות חזקה, אתה צריך כוונה למעשה החזקה שקונה. כלומר, אם אותו מעשה יכול להתפרש בשתי צורות, כמו שנראה עוד רגע, אתה צריך להתכוון לצורה שזה קונה ולא לצורה שזה לא קונה. מהי הצורה שקונה? צריך שהפעולה שאתה עושה תהיה בשביל תיקון הקרקע, ולא סתם בשביל לקחת דברים מהקרקע לעצמך. עכשיו נעיר שסיימנו את הדף הקודם דווקא באמירה שנשמעת לכאורה הפוכה. אמרנו שמה שאם אתה משתמש בקרקע, למשל נכנסת לבית, שמת מצעים והלכת שם לישון, אז קנית, גם אם לא עשית שינוי בגוף הקרקע, ואילו כאן אנחנו אומרים שצריך תיקון בגוף הקרקע ולא מספיק פשוט להשתמש, וכנראה שיש להבדיל בין שמה שמדובר בשימוש שמראה שאתה הבעלים, לבין כאן שאתה סתם מנצל את הקרקע כניצול זמני, ולא כניצול שמראה שאתה הבעלים. ואני חושב שנבין את זה קצת יותר כשנראה את הדוגמאות של שמואל. אז עכשיו במה מדובר? אז שמואל מביא 4 דוגמאות של מעשים שיכולים להיות להם 2 פירושים, ולא מספיק שיהיה לך כוונה לקנות, אתה צריך שגם במעשה שאתה עושה, יהיה לך כוונה למעשה שקונה, שהוא מעשה לטובת הקרקע עצמה, ולא כוונה למעשה שהוא סתם בשביל לקחת משהו מהקרקע וללכת. אז מה הדוגמאות שהוא מביא? דוגמה ראשונה, הורדת ענפי דקל. אז אם התכוונת בשביל לתת לחיות שלך, אז זה לא קונה. אם התכוונת בשביל לתקן את הדקל, כמו שעושים זמירה בשביל להוריד ענפים רעים, זה כן. איך נדע למה התכוונת? אז אם הורדת רק מצד אחד, זה מראה שלא אכפת לך מהעץ עצמו, זה לא חזקה. אם הורדת מכל הצדדים בצורה שווה, זה מראה שאכפת לך מהעץ, וזה כן חזקה. דוגמה שנייה, ניקית את השדה מהסבים ועצים קטנים, אז שוב, אם התכוונת לטובת הקרקע, זה חזקה. אם התכוונת רק בשביל לקחת את העצים וללכת הביתה, זה לא חזקה. בסוגריים נעיר שפה הצד שזה לא חזקה מאוד מובן, כי בעצם לא רק שלא נגעת בגוף הקרקע, אפילו לא נהנית מהקרקע, רק לקחת משהו שבמקרה היה על הקרקע. איך נדע למה התכוונת? אז אם לקחת רק את הגדולים, זה מראה שאכפת לך רק מעצים, ואז זה לא חזקה. אם לקחת גם את הגדולים וגם את הקטנים, ואת הקטנים הרי אתה לא צריך, זה מראה שעשית את זה בשביל הקרקע, או לפחות גם בשביל הקרקע, ואז קנית. דוגמה שלישית, אדם שמיישר את הקרקע. אז אם הוא עשה את זה בשביל אישור הקרקע, כלומר אחר כך בשביל החרוש בקרקע, זה חזקה, אבל אם הוא עשה את זה רק בשביל להשתמש בקרקע לרגע, בשביל לשים שם גורן של תבועה, ואחרי שהוא יגמור לדוש את התבועה, הוא יקום וילך עם התבועה שלו, זה לא חזקה. הרשב"א מאיר שברור שאם אדם עושה גורן משדה, זה חזקה. רק פה מדובר שהוא עושה את זה רק באופן זמני. הוא רק ישר קצת מהקרקע בשביל לשים שם תבועה, וברגע שהוא יגמור הוא ילך, ואומר הרשב"ם תיקון שסופו לסתור, כלומר שהוא רק באופן זמני, זה נחשב כקלקול. כי אתה רק מעכב את הקרקע מהשימוש האמיתי שלו, שזה לחרוש. עכשיו איך נדע למה התכוונת? אז אם ישרת יישור מקיף לכל הקרקע, כלומר לקחת את הבליטות ושמת בתוך הגומות, שזה מיישר את כל הקרקע, אז קנית. אבל אם רק עשית יישורים מקומיים, למשל אם יש בליטה, אז עשית שהיא לא תהיה כל כך בולטת. לקחת את האמצע וקצת פיזרת מסביב, אותו דבר עם גומה, לקחת את הצדדים וקצת הכנסת לאמצע, אז עשית יישור מינימלי מקומי, אז זה סימן שהתכוונת רק לשימוש זמני, וזה לא חזקה. ודוגמה רביעית ואחרונה, פתחת את הגדר של השדה בשביל להכניס מים, אז אם עשית את זה בשביל להשקות, זה חזקה. אם עשית את זה רק בשביל לתפוס את הדגים שיבואו מהנהר, ואתה בעצם לא אכפת לך מהשדה עצמה, זה לא חזקה. איך נדע? אז אם פתחת רק פתח אחד בשביל שמיים ייכנסו ולא יצאו, זה חזקה. אם פתחת פתח מצד אחד ועוד פתח מצד השני, וככה המים ייכנסו ויצאו ובינתיים הדגים יישארו, אז ברור שהתכוונת לדגים ולא לקרקע, וזה לא חזקה. נדגיש שזה נכון אפילו שכן התכוונת לקנות. עדיין אתה צריך שיהיה לך כוונה למעשה שהוא לטובת הקרקע, ולא שאתה רק מנצל את הקרקע ניצול רגעי והולך. ואנחנו בשליש התחתון של עמוד א', הגמרא מביאה סיפור בהקשר הזה, הייתה אישה אחת ש-13 שנה הייתה אוכלת מעץ דגל אחד, שפעם היה הפקר. ואז בא אדם אחר וקצת חרש מתחת לעץ, וטען שבזה הוא עשה קניין חזקה והוא קנה את זה. והם באו לפני לוי או לפני מרוקווה, והוא פסק לטובת אותו אדם, כי היא הייתה לוקחת כל פעם מאותו הצד. כלומר, היא לקחה את זה רק בשביל הענפים, והיא לא עשתה משהו לתקן את גוף הדקל, ולכן היא לא קנתה. ודין נוסף, אמרנו בדף הקודם שבבית מספיק לסוד סיד, או לעשות קישוטים בגודל של אמה. אומר רב, אם אתה עושה ציור של ממש, נגיד צורה של חיה, אז אפילו ציור אחד קטן גם מספיק, ואפילו אמה לא צריך. ועכשיו אנחנו 4 שורות לפני סוף עמוד א', יש פה דין קצת מפתיע של שמואל. אמרנו במשנה שמספיק שהוא נעל גדר פרץ כלשהו, הוא קנה את כל המקום. מסביר הריטב"א, זה דווקא בגדר, שגם אם אתה גודר מקום קטן, זה מועיל לכל השדה. כנראה צריך לומר אותו דבר לגבי מה שאמרנו שהוא סד בסיד חלק קטן מהבית, זה מועיל לכל הבית כי זה עושה את כל הבית באופן כללי יותר יפה. אבל מה קורה בחרישה? אדם שחרש רק חלק קטן מהשדה, אפילו נתן מכת מקוש אחת. כמה הוא קנה? אז פה הגמרא מבדילה בין שדה שיש לה גבולות בולטים לשדה שאין לה. כשיש גבולות בולטים יותר קל להסתכל על כל השדה כיחידה אחת. ולכן אומר רב, עשית מכה קטנה במקוש, קנית הכל. כמו שאמרנו במשנה, אפילו כלשהו. לעומת זאת שמואל אומר, אפילו שיש גבולות, קנית רק את המקום של המקוש. כלומר, אתה כל פעם קונה רק את המקום שבו אתה עובד. כמו שאמרנו, הריטב"א אומר, זה דווקא פה בחרישה, כי החרישה מועילה רק למקום שחרשת. אבל בגדר, אפילו גדרת קצת, הועלת לכל השדה וגם לפי שמואל, אתה תקנה הכל. בכל אופן, זה בשדה שיש לה גבולות. מה עם שדה שאין לה גבולות? ברור שפה המצב יותר גרוע, כי קשה להתייחס לכל השדה כיחידה אחת אפילו לפי רב. אז שמואל, כל שכן שיגיד שרק במקום שאותו איבדת, רק שם תקנה. מה רב יגיד? אז רב פאפה אומר, כדאז אל תיירה דשורי והדר. כרוחב שהשברים הולכים וחוזרים. כלומר, רוחב של שתי שורות. אבל יש מחלוקת בין רשב"ם לתוספות, איך להבין את זה. רשב"ם אומר, הכוונה היא שבשביל לקנות את כל השדה, אתה צריך לחרוש רוחב של שתי שורות, ואז אתה תקנה הכל. תוספות אומרים שהכוונה כאן שאם תיתן מכת מקוש אחת, אתה תקנה רוחב של שתי שורות של השברים. ועכשיו אנחנו בשורה השנייה בעמוד ב', אומר רב יהודה בשם שמואל דין מעניין לגבי מישהו שקונה קרקע מגויים. לפי החוקים שלנו, גויים קונים קרקעות רק בכסף. כלומר, ברגע שהקונה נתן כסף, הקרקע שלו. לעומת זאת ליהודים, אמנם אפשר לקנות קרקע גם בכסף, אבל אם זה מקום שנוהגים לכתוב שטר, אז הקרקע לא הופכת להיות של הקונה עד שהמוכר נותן לו שטר. אז מה יקרה לפי ההלכה אם יהודי יקנה קרקע מגוי? אז מבחינת הגוי, ברגע שהיהודי נתן לו את הכסף, הקרקע כבר לא של המוכר של הגוי. אבל מבחינת היהודי הקרקע לא שלו עד שהגוי ייתן לו שטר. אז יש פה איזה שלב ביניים שאותו מגדיר שמואל שהנכסים הם כמדבר. כלומר הם הפקר, הם נמצאים באוויר כי הם לא של הגוי והם לא של היהודי. ואז מי שרוצה יכול לבוא ולתפוס. אגב, מי רשב"ם שזה יהיה אסור, כי הראשון מוגדר כעני המהפך בחררה, ואז מי שתופס לו נקרא רשע. אבל עדיין, אם הוא יתפוס, אז מן הדין זה שלו. מקשה על זה הבאי לרב יוסף, איך יכול להיות ששמואל אמר את זה? הרי שמואל גם אמר שדינה דמלכות הדינה. אז אמנם לפי החוקים שלנו הגויים קונים בכסף, אבל לפי החוקים של הגויים, השלטון קבע שהם קונים גם כן רק בשטר. לכן האדם השני לא יכול לתפוס כיוון שהוא לא קיבל שטר. ואילו המקונה הראשון הוא זה שקיבל את השטר והוא זה שיקנה. עונה לו רב יוסף, אני לא יודע מה לומר לך על השאלה שלך, אבל אני יודע שככה רב יהודה פסק גם למעשה. היה מקרה שקרה במקום שנקרא דורא דרעבתא, שיהודי קנה מגוי קרקע ובא יהודי אחר ותפס, ובאו לרב יהודה, ורב יהודה נתן את הקרקע ליהודי השני שתפס. ענה לו אביי, משם אתה לא יכול ללמוד. כי זה היה מקום שבו אנשים לא היו נותנים את המס למלך. כלומר, גם הגוי, הבעלים הראשון, לא נתן את המס למלך, והדין דמלכות הוא שאדם שלא נותן את המס למלך על הקרקע שלו, אז הקרקע שלו מופקרת, ומי שרוצה שיתפוס, והוא ייתן את המס למלך. לכן, באותו מקום, גם לפי הדין דמלכות, לגוי הראשון בכלל לא הייתה סמכות למכור את הקרקע, כי בעצם בכלל לא שלו, כי הוא לא נתן מס למלך. ולכן, גם לפי הדין דמלכות, מי שתופס, תופס, ולכן היהודי השני שבא ותפס, הדין איתו. אבל מכאן אי אפשר ללמוד לגבי מקרה רגיל, שבו יבוא יהודי שני ויתפוס לפני שהיהודי הראשון קיבל את השטר, שזה באמת יהיה של היהודי השני, אלא נלך לפי הדין דמלכותא, וניתן את זה ליהודי הראשון. אז בזה דחינו את הראייה מהמקרה שהביאו בשם רב יהודה. אבל מבחינת השאלה על שמואל, לכאורה השאלה עדיין קיימת. מצד אחד שמואל אמר שנותנים ליהודי שחטף, מצד שני שמואל אמר שדינו דמלכות הדינה. אז לפחות בשלב הזה אנחנו נשארים בזה בשאלה. ועכשיו אנחנו 5 שורות לפני סוף עמוד ב', הגמרא מביאה מקרה בעניין הזה, רב הונה קנה קרקע ובאמת בא יהודי אחר וחטף לו לפני שרב הונה קיבל את השטר, והם באו לרב נחמן ורב נחמן פסק לטובת היהודי החוטף. כמו המאמרה הראשונה שאמרנו בשם שמואל, שהנכסים האלו בזמן הביניים הם הפקר ומי שיחטוף יחטוף. אז רב הונה לא שאל אותו מהעניין הזה של דין דמלכות הדינה, הוא שאל אותו ממשהו אחר שאמר שמואל. רב הונה אמר, הרי שמואל אמר, כמו שלמדנו מקודם, שכשאתה חורש, אתה מקבל רק את מה שחרשת ולא יותר מזה. אז מילא תיתן לחוטף, אבל תן לו רק את מה שהוא חרש ולא את כל השדה. אמר לו רב נחמן, מה אתה מקשה לי מזה? הרי אתה עצמך רב הונה הבאת את דברי רב, וכנראה פסקת כמוהו, שלא כמו שמואל, שגם אם אתה חורש רק חלק קטן מהקרקע, אתה כן קונה את כל השדה. ולכן היהודי השני שחטף, הוא יקנה את כל השדה, אפילו שהוא רק חרש קצת, והגמרא מביאה עוד סיפור באותו נושא, שורה 5 בנונהי עמוד א', שלח רב הונה ברבין אותו עניין, אם יהודי קנה מגוי ובא יהודי אחר וחטף לו, לא מוצאים אותה מידו, וככה גם פסק רבי אבין ורבי אלה וכל רבותינו שווים בדבר, ואנחנו שורה 1 לפני השורות הרחבות בנונהי עמוד א', כל טוב.